בתא אשר זה נמסר לזכות מרת הנה מרים בת חנה, שרה לאה בת רבקה, מתתיהו שמואל בן שלום, חיה רבקה מדינה, מישהו אומר בן רחל שרה, אסתר רות בת נעמי שרה, ברמי יוסף בן משה חיים, לעילוי נשמת מרת חנה בת רב מאיר זאב. והשיר הזה מבוסס על תורתו של הגאון רבי משה שפירא זכר צדיק לברכה. אנחנו למדנו במסכת מגילה בדף כ"ט עמוד א', ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים וכולי, בשני הזכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם רש"י כותב, פרה אדומה להסיר את ישראל לטהר, שיעשו פסחיהן בטהרה, היינו, כי בפשטות פרשה זו נוגעת לפסח, לכן כתוב שיעשו פסחיהן בטהרה. והמשך דברי רש"י וברית החודש הזה לכם, ששם פרשת הפסח, ובתלמיד ירושלמי גרסין אמר וחמה בדינו שיקדום החודש לפרשת פרה, שראה באחד בניסן הוקם המשכן ושני לא נשרפה הפרה, ומפני מה הקדימוה? שהיא טהרתן של ישראל. התשובה נראית סתומה ואינה מובנת. הלא ידענו שקוראים פרשה זו בגלל טהרתן של ישראל שיהיו ראויים לעשיית הפסח, ושאלה הייתה מדוע קודמת קריאת פרשת פרה בפרשת החודש. ועל כך, לכאורה, לא תירץ הירושלמי. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להיטהר לפני עשיית הפסח. אבל השאלה היא, למה קודמת קריאת פרשת פרה לפרשת החודש? שהרי, בדין הוא שיקדום החודש לפרשת פרה. שהרי באחד בניסן הוקם המשכן, ושני לא נשרפה הפרה. אז מה תרצנו בדיוק? מה תרצנו בתירוץ, שלא ידענו גם בשאלה? ידענו שזה טהרתן של ישראל. בעיקר חיוב של קריאת ארבעת הפרשיות מוכח בגמרא, במגילה שהוא מדיני חודש אדר, כפי שאנו רואים, כי לתנא סובר שבשנת היבור חלים כל דיני חודש אדר באדר ראשון, נוהג בו כל סדר הפרשיות. הוא מתחיל בפרשת שקלים, שני הזכור, פורים קוראים את המגילה, אחר כך פרה, אחר כך פרשת החודש, ונמצא שקוראים החודש הזה לכם בזמן שמברכים את חודש אדר שני. ואין זה החודש שעליו מדברת פרשת החודש הזה לכם? אדר שני. מבואר להדיה, שזה דין מדיני אדר, ולכאורה, בפשטות, פרשת פרה או פרשת החודש, שייכות לניסן ולא לאדר, וצריך להבין. ידועה הגמרא בתענית, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב. זה מעניין אגב. מאמר מוסגר של גרסת עין יעקב, כתוב שם מבני בניו בצנהדרין צד יוו, ובני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, ומנו רב שמואל בר שילת, ובנו רב יהודה הוא בעל הממרה כאן. אז אותו רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת אומר, כשם שמי שנכנס אב ומעטין בשמחה, כך שמי שנכנס אדר מרבי בשמחה. רש"י אומר, משנכנס אדר ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. מבואר מדברי רש"י שכוונת המאמר משנכנס אדר מרבי בשמחה היא משנכנס אדר ואחריו ניסן, והשמחה איננה רק בגלל אדר אלא בגלל אדר וניסן שאחריו. היינו שלעניין זה אנחנו מחברים את אדר וניסן ביחד, וריבוי השמחה בא מכוח שניהם. אף כאן עלינו להבין מדוע אנחנו צריכים לשמוח באדר גם על ניסן שבא אחריו. מהו אותו צירוף של ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח? היסוד בזה, כי באמת אלמלא אדר הרי שלא היה לנו גם חודש ניסן. ונבהר, בניסן יצאנו ממצרים, ותכלית יציאת מצרים הייתה כדי שנקבל את התורה, וכפי שכבר בסנה מפורש בפסוק, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. והנה כתוב במסכת שבת, כי כלל ישראל טענו שיש מודה רבה לאורייתא. מכוח זה רצו לבטל את אותה קבלת התורה, בטענה שמאחר שהייתה קבלה בכפייה, הרי שהדבר אינו תקף והם אינם מחויבים בה. והטעם בזה כי במעמד הר סיני אכן באנו בברית מרצון, אולם אותה ברית שנחרטה בינינו לבין בורא העולם הופרה ונתפרדה החבילה, כי אותה ברית כללה את נתינת ארץ ישראל ובניין בית המקדש, את נתינת הנבואה וכמובן את התורה עצמה. כל זה היה כלול במתן תורה. אולם כאשר בחורבן בית ראשון בטלו כל אלה, את ארץ ישראל לקחו מאיתנו, בית המקדש נחרב, הנבואה אף היא פסקה משחרב בית הראשון, ואף התורה אינה כראוי כפי שמבר הגר"א, שזהו פשוטו של מקרא, מלכה ושריה בגויים אין תורה. נמצא כי אותה ברית, אותו החיבור והקשר שהיה במתן תורה, הופר והותר ואינו קיים. וכפי שאמרו זאת גני ישראל שבאו ליחזקאל הנביא, עבד שגרשו רבו ואישה שגרשה בעלה, כלום יש להם זה על זה? סנהדרין קוף עמוד א'. ומעתה, אחר שהופרה הברית, נותר ממתן תורה רק חלק הכפייה, כלשון הגמרא בעבודה זרה, שקפה הקדוש ברוך הוא הר כגיגית על ישראל, אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לא אבשמתי קבורתכם, וכך קיבלו את התורה. ומעתה, כל משך הזמן שמתן תורה ועד הגלות היינו חייבים ברצון בכל התורה כולה, כי הברית הייתה קיימת ובברית נכנסנו ברצון. וכפי שנאמר, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויענו כל העם יחדיו ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. בכל זמן שנתקיימה הברית היא הייתה מחייבת. אולם כשנראה שהברית הופרה ונתבטלה, והיינו נראים כאישה שגירשה בעלה ונתפרדה החבילה, הרי שרק החלק של הכפייה בעל כוחנו נשתייר ממתן תורה. וכאן יש טענה של מודעה רבה לאורייתא, שאי אפשר לחייב אדם בעל כוחו, ואף שקיבלנו מחמת הכפייה, אבל אחר שנראה לעין שהייתה כאן כפייה, יש כאן מקום למודעה. ככל מסירת מודעה מבטלת פעולה שנעשתה בכפייה גלויה, ואין אלו דברים שבלב, אלא דברים שבליבו ובלב כל אדם. כולם ראו את הכפייה שהייתה שם. אז הייתה ברית, הברית הופרה, אז ממילא רק נשארת הכפייה, ואת זה אנחנו לא רוצים. זה היה מצב באותם ימים שהופרה הברית ונראה שקבלת התורה אינה קיימת יותר. זו אף הסיבה שבני ישראל, כמו שכתוב בגמרא במגילה, השתתפו ונעדו מסעודתו של אותו רשע, בידיעה שכל אותה הסעודה הייתה כדי לחגוג את העובדה שכלל ישראל נגמר. אחשוורוש חגג במשתה את ביטולה של הברית עם כלל ישראל, ואף בני ישראל סמכו בזה, מאחר שהם רצו לפרוק אור כפי שמפורש בדברי חזר. ואז באה גזירת המן שמכוחה חזרנו להדור קיבלוה בימי אחשוורוש. והמובן בזה כי לבד מהעובדה שחזרנו לחיות באותו נס וניצרנו מגזירת המן, הרי שמכוח אותה קבלה שנייה של הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, חזרנו גם ליציאת מצרים ולקבלת התורה הראשונים, אשר לא היו קיימים בזמן שהייתה מודעה רבה לאורייתא. נמצאנו למדים שחודש אדר החייה לנו גם את ניסן, שמכוחו של חודש אדר והנס שנעשה בו חזרו ונאורו גם יציאת מצרים וגם קבלת התורה. ולכן משנכנס אדר אנחנו צריכים להרבות בשמחה גם על מה שקרה באדר וגם על מה שקרה בניסן. וזו כוונת רש"י, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. גם פסח חזר להיות חג, גם יציאת מצרים חזרה להיות מועד, כי כשברית קבלת התורה מופרת ומתבטלת, גם יציאת מצרים הופכת להיות חסרת משמעות, מאחר שכל עצמה הוא בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה, ואין שום עניין ביציאת מצרים בלעדיה. ומאחר שהנס שקרה באדר החזיר לנו גם את ניסן, הרי שכבר באדר אנחנו תואמים גם את החתם החידוש של ניסן. ולכן משנכנס אדר אנחנו מרבים בשמחה גם על אדר וגם על ניסן, גם פורים וגם פסח. ידועים דברי הרמב"ן, סוף פרשת בו, כי אי אפשר שיעשה השם ניסים לעיני כל רשע וכופר, ודי בניסים שנעשו ביציאת מצרים לכל העולם ולכל הדורות. בהמשך דבריו, ומן הניסים הגלוי, הגדולים, המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו ומגרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של העולם כלל. זו הידיעה שעלינו ללמוד מהניסים הגלויים, להאמין שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים ואין בהם טבע ומנהגו של עולם. ומי שאינו מאמין כך, אין לו חלק בתורת משה רבנו. פירוש הדברים, תורת משה רבנו פותחת באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כביכול כשבורא העולם נתן לנו התורה, הוא העמיד את יציאת מצרים כבסיס שעליו היא נבנתה. כך הוא פונה אלינו וזה הבסיס להתגלות של התורה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זהו עצם פירוש המילות בדברי הרמב״ם. מן הניסים הגלויים המפורסמים, אותם הניסים שעמיד בורא עולם כבסיס ושורש לתורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כיוון שכביכול בורא עולם נותן התורה לקחת יציאת מצרים כבסיס לתורה, נאמר לנו בזה שיציאת מצרים חייבת ללמד אותנו, יציאת מצרים היא תורה בשבילנו. זה פירוש המילים אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. התורה היא הוצאתיך מארץ מצרים. זה יסוד לתורה. כאן מלמדים אותנו שאת הוציאך מארץ מצרים אנחנו צריכים לקבל כתורה, ללמוד זאת ולהבין מה מלמדת אותנו יציאת מצרים. זהו הדבר שמגלה הרמב"ן. הוצאתיך מארץ מצרים מלמדנו שניסים אלו הם תורה ואנחנו צריכים ללמוד אותם כמו שלומדים תורה. והתורה שהניסים האלה מלמדים אותנו היא שהם אינם יוצאים מן הכלל ואינם חריגים. הם תורה ואותם עלינו ללמוד ועל פיהם אנחנו צריכים לחיות. ומעטה, אם אנחנו צריכים לחיות על פי אותם ניסים של יציאת מצרים, אנחנו חייבים ללמוד מאותם ניסים גלויים שכל דברינו מוקרינו גם הם ניסים, רק שהניסים האלו הם נסתרים. את זה ניסי יציאת מצרים מלמדים אותנו. בזה הם תורה. זה פירוש דברי הרמב"ן שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו אם לא מנאמין שכל דברינו מקראינו אין בהם מנהגו של עולם מדרך הטבע אלא כולם ניסים. זהו המכוון בתורה שהניסים הגלויים מלמדים אותנו הניסים הגלויים מלמדים אותנו תורה. והתורה שהם מלמדים אותנו היא שכך צריך לחיות, שכל דברינו מקראינו כל חיינו כולם הם שרשרת אחת שכולה ניסים וכולה השגחה. אלא שדבר מתלבש בדרכי הטבע וזה נקרא ניסים נסתרים. הרמב"ן אומר שמניסים הגלויים אנחנו לומדים שכל דברינו מקראינו ניסים, משום שהניסים הגלויים ניתנו לנו כתורה, ולכן אין חלק בתורת משה רבנו למי שאינו לומד את הניסים האלו כתורה. מי שאינו לומד את התורה שיוצאת מתוך הניסים הגלויים, והתורה בזה היא שהם באו ללמד שכל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. הניסים האלו הם דברים שיצאו מן הכלל ללמד, לכן הם ניתנו כתורה. כשבורא העולם אומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אנחנו לומדים שכל ניסי מצרים יצאו מכלל סדר העולם ללמד לא רק על עצמם אלא ללמד על הכלל כולו יצאו. עכשיו נבוא לבאר דברים אלו לענייננו. חודש ניסן נקרא על שם הניסים. הראשונים מבארים כי פירוש השם ניסן ואף בגמטריה עולה ניסן ניסים, ונקרא על שם הניסים שקרו בחודש הזה. וזהו חודש הניסים, כל ניסי יציאת מצרים, ושם היו כל הניסים ניסים גלויים שלא בדרך הטבע. עולם הטבעי כאילו התבטא לגמרי. חודש אדר שאנו מסמיכים לניסן הוא גופה מה שלמדנו הרמב"ן. ניסן מלמד אותנו על אדר. בניסן נתגלו הניסים של יציאת מצרים, ובאדר נתגלה שכל דברינו ומקראינו הם ניסים. הניסים של אדר אינם ניסים גלויים כמו ניסי יציאת מצרים. הם לא הניסים הגלויים ומפורסמים, אלא הם התורה שנלמדת מניסי יציאת מצרים. התורה שנלמדת היא שכל דברינו ומקראינו הם בהם סדרו מנהגו של עולם בדרך הטבע. ככה הם פניו של הנס שקרה בפורים. הוא לא היה נס גלוי כמו הנס של ניסן, אבל הוא תוצאה של אותם הניסים והוא הנלמד מהנס של ניסן. לכן הנס של אדר החזיר אותנו לתורה שנלמדת ביציאת מצרים. זהו האדור קיבלוה בימי החשברוש. כך הוא סדר הדברים. כל מי שרוצה חלק בתורת משה רבנו, והכוונה זה להיות מקבל תורה ככלל מקבלי התורה על ידי משה רבנו, צריך להאמין ולהבין ולדעת שכל דברינו וקרינו הם במנהגו של עולם מדרך הטבע. ודבר זה נתגלה בפועל בעולם, כשדרך הטבע ומנהגו של עולם הובילו אותנו עד לסף אבדון. והמשך דרך הטבע ומנהגו של עולם הביאו את ההצלה הגדולה. כאן גמרנו ללמוד את אשר צריך ללמדנו חודש ניסן, את מה שהניסים הגלויים צריכים ללמד אותנו. ניסי מצרים הגלויים אכן למדו אותנו, אבל היינו צריכים לקבל עכשיו את התורה הזאת שבשעתו קיבלנו בכפייה. כוונת הדברים מודעה רבה לאורייתא, היינו חרטה על קבלת התורה שלא קיבלו מרצון. שכשכלל ישראל העלו על דעתם למסור מודעה רבה ולהתחרט מקבלת התורה, הכוונה היא לעזוב את מה שנתגלה בתורה ולחיות בסדר אחר. היינו לחיות חיים רגילים של מנהגו של עולם בדרך הטבע ככל הגויים. קבלת התורה שוללת ואינה מאפשרת זאת כלל. למקבלי התורה לא קיימת האפשרות לחיות בתוך סדר אחר. ואם מקבלים תורה, הסדר האחד ויחידי שאין בלתו הוא שכל מהלך החיים כולו הוא גילוי של תורה. וכפי הלשון בנבואת יחזקאל, הרי שמי שמעלה על ליבו באופן אחר, היו לא תהיה, העולה על רוחכם היו לא תהיה, כך אומר יחזקאל. כך נאמר להם אחרי שבאו בטענה, האם יש לאדון טענה על עבד ואישה אחרי שגירשו אותם? הרי ניתק הקשר והברית לא קיימת. וכאמור זו הייתה התשובה, היו לא תהיה. אם עולה על הדעת שישנה אפשרות כזאת, להיפרד ולהתנתק מקבלת התורה או כאילו להיכנס למערכת חיים אחרת, הרי שאין אפשרות כזו. אם קיבלנו תורה עלינו לדעת שאין לנו היכן להיסתר מפניו. כל דברינו מקרינו הם כולו תורה, הם כולם תורה, ואין את מה שנקרא מנהגו של עולם. איננו יכולים לחיות בתוך מנהגו של עולם, כי דבר זה לא קיים. כאשר נוכחנו בזה קיבלנו תורה מחדש, אחר שראינו בינינו שטבע הדברים עצמו מוביל על התורה. כך הגענו לדור קיבלו הבימי החשברוש. רש"י אומר, מאהבת הנס. מה זה אהבת הנס? אוהבים את התוצאה של הנס, את הפועל יוצא של הנס, אבל מה זה על עצם הנס? אבל עכשיו מבינים, הנס שקרה כאן היה מאיר עיניים, הוא פקח את עינינו לראות את הדברים נכוחה כמו שהם באמת. כאן נתגלה לנו שהתורה היא המציאות שבתוכה אנחנו חיים, בין אם נרצה, בין אם נמאן, והיא עצם מנהגו של עולם. ומכוח זה הייתה אהבה לעצם הנס. זהו הצירוף של אדר וניסן, כשאדר הוא הפועל יוצא מניסן. וכדברי הרמב"ן, ניסן אלו הם הניסים הגלויים, ואדר לימד אותנו את מה שאנחנו צריכים ללמוד מהם. ומן הניסים הגלויים המפורסמים אדם לומד להאמין שכל דברינו מקרינו הם במנהגו של עולם ודרך הטבע. הדבר הזה מחייב חלק בתורת משה רבנו, ולכן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. כאן נמצא סוד החיבור של אדר וניסן. משנכנס אדר אנחנו שמחים על ניסן, כי אדר גילה לנו את ניסן. אדר גילה לנו את התורה שהייתה ונתגלתה בניסן. כתוב בגרא באדרת אליהו, כי הפיוט שאנחנו אומרים בשבת בתפילת היוצר, אין כערכך או אין ארוך לך, ואין זולתך אפס בלתך ומדומה לך, אין כערכך השם אלוקנו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחי עולם הבא, אפס בלתך גולני למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. מכוון כנגד ארבעת הפרשיות, אין כערכך כנגד שקלים, אין זולתך כנגד זכור, אפס בלתך כנגד פרה, ואין דומה לך כנגד פרשת החודש. עד כאן דברי הגרא, והדברים סתומים וחתומים וצריך לפרש אותם. בתחילה נפרט את החלוקה שנאמרה כאן לארבעת המצבים. הראשון הוא כשאנחנו נמצאים עם הגוף כאן בעולם הזה, ואז מגיעה השגתנו עד לדרגה שאין כערך חיינו, שכאן אנחנו הולכים לתפוס ולהשיג אך ורק את גודל היקרות והערך של הבורא, שכביכול כל הערכים האחרים מתבטלים כלפיו. זהו המקסימום שאנחנו יכולים להשיג כאן בעולם הזה. אולם איננו יכולים להתיימר להשיג פה את אין זולתך, לשם כך עלינו להיפרד מהגוף. זו הדרגה הבאה של אין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. הכוונה היא לעולם הנשמות, שאליו אנחנו באים לאחר חיים כאן בעולם הזה. זוהי הכוונה העולם הבא, ואחריו יש דרגה נוספת של ימות המשיח, שזה מצב כללי בעולם, ואחר כך שוב מצב כללי בעולם של תחיית המתים. היינו שכל העולם הזה כולו הופך להיות העולם הבא. וזה קורה בתחיית המתים. עכשיו אנחנו נבאר את כוונת הגרא וההקבלה לארבעת הפרשיות. והנה, אין כהוכחה מובן כי עניינו מכובד כנגד פרשת שקלים, מאחר שכל הפרשה זו עניינה ערך, ועניין בזה הוא על פי מה שכתוב בחזל, כמה מקומות, שנתקשה משה רבינו מה שייך לתת לכפר על נפשותיכם, שעל ידי זה יתכפר לנו אבון העגל, עד שהוציא הקדוש ברוך הוא מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, ואמר לו זה ייתנו כזה ייתנו, היינו שזה הרצון השם, הביור במטבע של אש, כי מטבע מבטאת את כל הערכין שבעולם, הנשומים במטבע, ומטבע של אש היא ערך המבטל כל ערך אחר ועושהו לאפר ואפר, כפי שידוע שאש מחלה את כל מה שנכנס לתוכה ורוצה להתחבר אליה והופכת אותה להיות אש. ונמצא שערך המבטל כל ערך אחר זה עניינו של פרשת שקלים שאנחנו נותנים למקדש, זאת אומרת אומרים שהערך היחיד אצלנו הקיים זה המקדש, זה הקודש, אין כערכך השם אלוקינו בעולם הזה. בפרשת זכור שעניינו מחיית המלאק יש גילוי פנימי ועמוק יותר, זהו ואין זולתך, כי בהשגה שאין כערכך הרי שגם דבר אחר קיים, אלא שלומת הערך הזה כאילו אינו קיים, הכל בטל ומבוטל כלפי ערך אמיתי, אבל כשלעצמם הדברים קיימים, אולם באין זולתך הפירוש הוא שאין בכלל קיום לכל דבר אחר. זוהי השגה שאנו משיגים רק כשאנחנו משתחררים מהגבלות החושים של מערכת הפיזית שלנו. זה הפירוש אין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. כשאנחנו חיים שם, אנחנו משיגים ותופסים שכל הדברים האחרים הם דמיונות ואינה מציאות כלל. הם לא דברים קיימים. זאת מחיית המלאק. עניינה של מחיית המלאק הוא כי מאחר שהמלאק דוחה כביכול את רגלי השכינה ויוצר מצב שאין השם שלהם, אין הכיסא שלהם, אין השם שלהם, היינו שהשם אינו מתפרס על פני כל המציאות כולה, אחר שיש מציאות שבה חלילה השם לא חל ואינו נמצא שם, זה עניינו של המלאק, והשגה שבאנו מכירים שאין זולתך היא היא מחיית המלאק. הפירוש באין זולתך הוא שכל מציאות אחרת אינה מציאות אמת. הגמרא בברכות הורשת הפסוק לך השם הגדולה והגבורה, וכתוב שם כי לך השם הממלכה, זו מלחמת המלאק. היינו שכאן אנחנו משבחים כביכול את הניצחון של המלאק, שעדיין לא זכינו אליו, אבל אנחנו מובטחים בו. לך השם הממלכה, זו מלחמת המלאק, שהיא תביא לבעלו מושים בהר ציון, לשפוט את הריסיו, והייתה לשם המלוכה. המהר"ל מבאר בהקדמה השלישית לספר הגבורות, כי המלאק הם השניות בעולם. המלאק טוענים לרביעו מציאויות בעולם, ועולם לדבריהם אינה מציאות אמת. מציאות האמת אולי, אבל היא לא מציאות אחת. למחות את זרו של המלאק היינו למחות את כל המציאויות האחרות, להשיג שהמציאויות האחרות כמציאויות בפני עצמם הם דמיון באלמה, ובאמת אין שום מציאות אמיתית אחרת אלא רק כביכול בורא העולם ברצונו. זאתי המציאות ואין אחרת, זוהי ההשגה של ואין תולדך מלכנו לחי העולם הבא, שאנחנו צריכים להגיע אליו בשבת השנייה. זה מה שמחייב את פרשת זכור, לזכור ולמחות את זכרו של המלאק, וכאמור זאת התפיסה עמוקה ופנימית יותר מאין כערכך. ותפיסה זאת של אין זולתך אינה יכולה להיות נתפסת בעולם הזה בצורה כזו, כי אז העולם הזה הופך להיות העולם הבא. אבל כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדרומם להשגה הזו, וכשכולנו נדרומם ונשיג את הדבר הזה באמת, אז ימחה באמת זרו של המלאק ולא יהיה מלאק מקום בעולם. כשאנחנו מבינים את האין זולתך, אנחנו מסלקים את המקום ממציאותו של המלאק. הוא אינו קיים, ואנחנו משמיטים את הקרקע מתחת רגליו. אין זולתך. הלאה, אפס בלתך. אז קודם נבאר שיש הבדל בין אפס לאין. אין הוא שהדבר איננו, אבל יש אפשרות שהוא יהיה. אפס פירושו שהדבר נמנע והוא בלתי אפשרי. ואין פירושו שהוא איננו בפועל, אולם יכול להיות, כפי שמתפרש אין זולתך. אלא אפס בלדך גואלנו למות המשיח. זאת התפיסה למות המשיח, שבהם תיפקחנה עיניים ונראה כי לא רק שאין מציאות זולתו, אלא שהדבר אף לא ייתכן ואינו אפשרי כלל. לא ייתכן שתהיה מציאות אחרת מבלעדיו יתברך. דבר זה רחוק מהשגתנו. כאן, עכשיו, מקום שבו אנו חיים, אין לנו תפיסה כעת בשלילת האפשרות של איזשהו קיום אחר, ואיננו משיגים עד כדי כך בהשגה אלא רק באמונה. היינו, שאנחנו מאמינים שאחרי כך הוא, אני מקווה, אבל איננו יכולים לחיות זאת. דבר זה אינו מצטרף לחיינו. הגר"א מגלה לנו שההשגה זו היא סוד פרשת פרה. וכאן עלינו להעיר מעט את הדברים כדי להבין את הקשר בין אפס בלתך ובין טהרת פרה אדומה. הראשונים אומרים שבלשון הקודש מתבררים המילה תמי וטהור זה לעומת זה. טהור כמילת תהירו בארמית, הנו צהריים, צוהר, דבר שקוף שרואים דרכו, ואינו מסתיר, אינו מחסה, ואינו חוצץ לביני, ביני ובין הדבר שאותו אני מבקש ורוצה לראות. כפי שצהריים זה הזמן שבו הכל נראה והכל שקוף וברור, אף צילו של אדם עומד תחתיו. הם מצילו לשון המשנה ביומה, חלקו היון והגלוי של המזבח נקרא טהרו של המזבח. ולמד זאת ביור מילה תמי, מלשון תמון, מטומטם, תם, סתום. זה תמי, דבר סתום. אנחנו בעצם מחוברים לחיים, אולם הדבר שסותן לנו את החיבור למקור חיים הוא המוות, העומד כחומה בצורה החוצצת בינינו לבין הרע האמיתית של החיים, הרע של חיי עולם. כי החיים שנתנו לנו הם חיי עולם. בורא העולם נפח בנו נשמת חיים, שבעצם עניינה נושאת עם החיי עולם בלי הגבלה ובלי הפסק. אולם אותה גזירת מיטה שנגזרה לאדם בתולדותיו מכסה עבורנו את הערה של החיים האמיתיים, ועושה אותם עבורנו לדבר סתום, לא נהיר, לא צהיר ולא בהיר. זוהי תומעת המת, שהיא אבי אבות התומעה. חז"ל דורשים בקהלת רבה, פרשה א', על הפסוק בשירת הזינו, אני עמית ואחריה מחצתי, מחצתי ואני ארפה. מחיצתי אני ארפה. אותה מחיצה שעשיתי בין העליונים לתחתונים, שעליונים חיים וקיימים לעולם ותחתונים מתים, אותה מחיצה אני מרפא. היינו כי המוות נתפס כמחיצה בינינו ובין החיים, באמת מקור החיים. וזה הרישה והספר של הפסוק, אני עמית ואחיה מחצתי ואני ארפה. כי העמית יוצר את המחצתי. מחצתי, מחיצתי, אני ארפא. היינו, את אותו דבר שחוצץ בינינו ובין החיים, ונתפס בתחושתנו כדבר קיים, הוא כאילו המוות הוא מציאות קיימת המקבילה לחיים, וכשם שזה נמצא כך זה נמצא, החיים נמצאים עם החיים והמוות נמצא, החיים נמצאים עם החיים והמוות נמצא עם המתים. אולם דבר זה בטעות יסודו, כי באמת בורא עולם ברא בריאה שכל כולה היא חיים, אין דבר כזה מוות, לא צריך להיות דבר כזה מוות. כמו שאומרים כל יום בתפילה, אתה השם, אתה הוא השם לבדך, אתה עשית את השמיים, הכל, אתה מחיה את כולם, אין בעולם שום פרט ולו הקטן ביותר שאינו חיים, הכל, הכל חי, ואתה מחיה את כולם. אז מה שהשם ברא חי, אז למה יש מוות? יש המון צורות לחיים, ואחת הצורות אשר אותה אנו אף רואים אצל בעלי חיים רבים, שישנה צורה של בריאה מגיעה לשלב מסוים של התפתחות, ואחר כך חוזרת להיות עובר של מציאות חדשה. וכך מתפתחים הדברים באופן שהם צריכים להוציא לפועל מציאות נוספת. הם חוזרים להיות בעיבור. העיבור הזה מחזיר את כל הקומה כולה לשורשה, והופך את החיים כולם לטיפה זרעית שצריכה להצמיח מציאות חדשה. נמצא שאם אנחנו מסתכלים ככה על המציאות, הרי שהמוות נתפס כתופעה של חיים פי כמה וכמה מהחיים עצמם. כי על ידו כל החיים חוזרים להיות נקודת שורש שכאמור ממנו צריכה לצמוח מציאות חדשה. אשר היחס בינה לבין החיים הקודמים הוא כמו הבדל שבין הטיפה השורשית לבין אדם שלם. בתפיסה כזאת, המוות אינו מתמי כי הוא לא חוצץ בינינו בין החיים האמיתיים, אלא עד רבה, המוות הוא זה שלוקח ומחבר אותנו אל אותם החיים שהם מקור החיים, או אותם החיים שהם חיי המת הנובעים ממקור החיים האמיתיים. בתפיסה הזאת תומת המת מתבטלת, כי היא קיימת אך ורק בזמן שהמוות נתפס כמציאות שחוצצת בינינו ובין מקור החיים. אולם בשעה שהדבר נתפס כמסך אשן, הרי שנמתין כמעט רגע והאשן ימוג והכל יתגלה. זוהי התפיסה של אפס בלתך. הכוונה היא שכל מציאות אחרת שהיא בלתך אינה קיימת. אולם לא כדבר יכול להיות קיים, אלא כדבר בלתי אפשרי. ולכן אף שנראה בעיניים שהמוות קיים, אולם בתפיסה אמיתית הוא בלתי אפשרי. אני מזכיר את לשנו של מרן הרב קוק, שהמוות הוא חיזיון שווא. קטע נפלא באורות הקודש על המוות, כמה קטעים מאוד מאוד חשובים. וגם כשהוא נראה קיים, באמת הוא איננו. כשאנו תופסים את הדבר הזה, אנחנו מסלקים את המחיצה. כי כך אנחנו יודעים בוודאות שמה שאנחנו רואים כמחיצה זה בלתי אפשרי. זאת הטעיה. וכך מגיעים לטהרת פרה אדומה מטומאת מת. זהו הגילוי והעומק שאנחנו מגיעים אליו בפרשה השלישית. אפס בלתך גואלנו למות המשיח. וכאשר מגיעים לדרגה זו, שאין חציצה בינינו ובינו ומתחברים למקור החיים, אז אפשר למשוך ממקור החיים חיות חדשה לגמרי, וזאת פרשת החודש. עיקר הדבר בקצרה, כי עניינו של החודש הוא להיוולד מחדש. זוהי התחדשות הלבנה, כפי שאנו אומרים בקידוש לבנה, וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפרת למוסי בת עד שהם עתידים להתחדש כמותה. וכאן נמצאת לידת כלל ישראל מחדש. דבר זה שייך לעתיד לבוא בתחיית המתים, שבה תתחדש המציאות, וזוהי השגה, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים, כי אין דמיון בעולם הזה לתחיית המתים. וכפי שאף ברכת מחיי המתים, בברכת מחיי המתים אנחנו אומרים, ומי דומה לך? אבל אין כמה מקום להאריך בזה. עלה בידינו כי בחודש זה, חודש אדר, אנחנו צריכים להתקדם ולהגיע עד פרשת החודש, להתחיל מעין כערכך ולהמשיך לעין זולתך, כשאנחנו משתדלים למחות בזה את זכוכו של המלאק, ובהמשך עלינו להשיג יותר ולהתחבר לתפיסה שאף על פי שאיננו יכולים לחוש ולחיות אותה, ואם ידינו לחברה לעצם מציאות חיינו עכשיו, אבל עלינו לדעת שככה הם פני הדברים. זוהי התפיסה של אפס בלתך, ואז מכוח זה להגיע לחידוש של פרשת החודש. וכל זה שייך לדיני אדר. עיקר עניינו של חודש אדר הוא שאת כל מה שירד והגיע אלינו מלמעלה בניסן, גילינו בעצמנו באדר. באדר השגנו את הכל לבד, מאחר שלא נתקלה דבר מלמעלה. שום נס גלוי לא היה, ואף לא נמסרה נבואה למלמעלה על כך. אבל אנחנו בעצמנו הבנו את הדברים בתוך המציאות שבתוכה אנחנו חיים. לכן בחודש אדר אנחנו צריכים להגיע עד למקסימום של ההשגה שבן אדם יכול להשיג. עד כאן צריכים אנו להגיע בחודש אדר. את כל זה לימד אותנו חודש ניסן. אולם מכוחו של ניסן זכינו ללמוד להבין שכל מערכת הטבע שבתוכה אנחנו חיים זאת מערכת שכולה גילוי שכינה. ואין צורך בנס גלוי כדי לראות שבורא העולם נמצא בכל פינה ובכל מקרה. שכל מעשינו ומקרינו אין בהם טבע ומנהגו של העולם, כותב הרמב"ן. עכשיו נוכל להבין את אשר מביא רש"י בשם הירושלמי, בדינו שיקדום החודש לפרשת פרה. כי כך היה סדר הדברים, שנשרפה הפרה בבית ניסן. ולמה פרה קודמת? מפני שהיא טהרתן של ישראל, פירוש הדברים. אם היינו קוראים את פרשת פרה אחרי פרשת החודש, היה דבר מתפרש באופן שפרשת פרה שייכת לניסן ולא לאדר. אולם אנחנו עומדים באדר, איננו עוסקים עתה בתארה שכביכול נותן לנו בריא עולם ככתוב ונתתי לכם לב טהור, כפי שאנחנו מתפעלים לב טהור ברא לי אלוקים, אלא בתארה שאנחנו יוצרים. זאת התארה שאנחנו מביאים עלינו כשאנחנו מפקים עצמנו מתומת מת, ובכך אנחנו מתחברים למקור החיים ומסלקים את המחיצה החוצצת בינינו אליו. ולכן למרות שמדובר בתארה לקראת פסח, אבל התארה הזו היתרה מכוח חודש אדר. ולא מכוח חודש ניסן. כל ארבעת הפרשיות נתקנו לנו בחודש אדר, כדי שאנחנו נוציא אותם לפועל מנפשנו, ונחצוב אותם מתוכנו, ונגיע להם מעצמנו. ואף את פרשת החודש עצמה אנחנו קוראים באדר, אלא אם כן חל ראש חודש ניסן בשבת, שאז קוראים בראש חודש. אבל גם אז היא נקראת מדיני חודש אדר. זוהי הכוונה תארתן של ישראל, כי אף שידענו שזה עניינה של פרשת פרה, המכוון הוא לתארה שאנחנו בעצמנו מבקיעים אליה את הדרך. זה מה שאנחנו צריכים לקחת מחודש אדר, שיצאנו ממוות לחיים, ובו נתגלנו על הגילוי נפלא והנורא של הנהגה שבורא עולם מנהיג אותנו, והיא כולה מכוונת וכולה ניסים, אלה שהם עטופים בלבוש של טבע. יש דעה בראשונים שפירוש המילה אדר מלשון אדרת, כמלבוש המכסה. בניסן הניסים מגולים, ואילו באדר הניסים מכוסים באדרת שיער. זה חודש אדר וזה עניינו. לדברים האלו אנחנו צריכים להגיע, ואז תתחדש עלינו בעזרת השם בניסן שנה חדשה וטובה בעזרת השם יתברך, והיא תהיה שנת גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן ואמן. שלום שלום, אהובה ידידיי, מוריי ורבותיי.